אנחנו היום בחודש אלול, זמן תשובה, ויש כזה סיפור שפעם המלך בא לבית סוהר לפגוש את כל האסירים, ונכנס מיטה לתא מאסיר לאסיר, שואל אותו למה אתה פה? וכל אחד אומר לו, העלילו עליי תפילת שווא, זרקו אותי פה כיוון שהחליפו ביני לבין מישהו אחר. כל אחד הצדיק את עצמו. בסוף הוא נכנס לאיזה תא, שואל בן אדם, מה אתה עושה פה? אומר, אדוני המלך, הייתי רעב, לא היה לי אוכל, לא היה לי ברירה, הלכתי לחנות, עשיתי גניבה קטנה. אז אומר המלך, תשחררו אותו מיד. אומרים לו, למה לשחרר אותו? הוא אומר, פשוט מאוד, הוא, כולם פה הצדיקים, הוא הרשע, הוא יקלקל את כולם, צריכים מיד לשחרר אותו. אנחנו היום בזמן של חודש אלול, זמן של תשובה, שיש הרבה אנשים שחושבים אצלהם חודש אלול זה טרגדיה ומחכים מתי זה נגמר, אבל אנחנו על פי תורת החסידות יודעים שזה חודש הרחמים, זה זמן להתחדש, זה זמן לעשות תשובה. איך עושים תשובה? איך שווים תשובה מלשון לשוב למה שאנחנו? אז בפשטות אנשים יושבים בבית, לוקחים נייר ועט, חושבים מה עשיתי השנה לא כל כך בסדר, איזה עבירות עשיתי, איזה דברים עשיתי לא ראויים, או איזה דברים שלא עשיתי שהייתי צריך לעשות. אבל בעצם בתורת החסידות מסבירים שלפני התשובה אתה צריך לעשות עוד דבר, שזה יניע אותך, ידחוף אותך, ייתן לך את ה רגש ואת העוצמה לעשות את השינוי הזה בחיים שלך. וזה היום אנחנו נראה, צריך לחיות עם הזמן, כמו שאנחנו מכירים את האמרה של אדמור הזה, כן? בואו ניקח את פרשת השבוע, פרשת שופטים, ונראה מה זה אומר לנו בשביל עבודת התשובה שלנו. אז בפרשת השבוע התורה מספרת על פרשת עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? שכתוב שאם מצאו בן אדם חלל בשדה ולא נודע מי היכהו, לא יודעים מי הרג אותו. זאת אומרת התורה, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, אז עושים את העניין של עגלה ערופה. ופה צריך, בואו נתחיל רק לעשות לנו את הציור. איך שכתוב בגמרא שמביא את זה, אם מצאו בן אדם שנפטר, באו מראשי סנהדרין או שלוש או חמש, באו מירושלים אל המקום הזה, ואז בזמנם לא היה מכוניות, לא היה הליקופטרים, אתם תראו לעצמכם שזה היה לפעמים נסיעה של כמה ימים טובים, והסנהדרין עצמם היו צריכים למדוד מהנרצח איזה עיר יותר קרובה. עכשיו גם אם הייתי רואה בחוש שזה יותר קרוב לעיר הזאת, לא, על פי ההלכה הם צריכים למדוד. הם לא שלחו מישהו אחר, הסכנים ראשי הסנהדרין היו צריכים למדוד. בואו תתארו לכם רק דוגמה, שניקח את הרב מגור, את הרב מוויז'ניץ, את רב חיים קניאבסקי, ניקח כמה גדולי ישראל, ראשי סנהדרין, הם הסכנים האלה נשכבים על הרצפה עם סנטימטר, מודדים לאיפה הנרצח הזה הכי קרוב. יש לכלוך, יש בוץ, יש הרים, יש בקעות, הם מודדים, סיפור שלם. רק נצייר את הציור הזה, כל העם ישראל בא לראות את הצדיקים האלה, את הגדולי ישראל הזה, עומדים מודדים. והגמרא מסתפקת מאיפה מודדים? מהאף, מהטבור, מהצוואר שמשם הוא נהרג. מחלוקת שלמה, סיפור שלם נהיה שם. השאלה הגדולה, מה הרעש הזה? מה הגדול הזה? מה שמודדים? ואחרי זה, כמו שאנחנו זוכרים, באים הזקנים ואומרים, ידינו לא שפכה את הדם הזה, לא אנחנו עשינו, ועוד מעט נראה מה פה הפשט. ויש פה כמה הסברים. הרמב״ם אומר, למה כל הרעש הגדול הזה? כאשר על ידי הרעש יתחילו לחפש את הרוצח וימצאו את הרוצח. האבן עזרא אומר, למה מודדים את העיר הקרובה? כנראה שהעיר הקרובה עשתה איזה חטא, ולכן נגרם שהנרצח הזה נרצח סמוך לאותה עיר. הרס"ג אומר, רבי סעדיה גאון אומר, זה החטא של אותו העיר הקרובה לנרצח, שהם לא שמו שומרים בדרכים. אבל כל אחד מרגיש שיש פה עוד משהו, עוד משהו. מכיוון שבוא נגיד שזה הסיבה, אז אפשר לעשות עוד דרכים אחרות. ואם אני רואה ברור שזה העיר הקרובה, אז לפי הרס"ג והאבן עזרא אני יודע ברור שזה בא מהעיר הזאת. אבל יש כאן עוד נקודה. מסביר הרבה, התורה רוצה להמחיש לנו בחוש, ואתם יודעים מה הדבר שהכי חודר בבן אדם? לא מה שהוא שומע וגם לא מה שהוא רואה, מה שהוא חש ומרגיש. שאנחנו נחוש את הערך של יהודי אחד. ואם אנחנו שומעים מספרים גדולים, יהודי אחד שנפטר או שקרה משהו, שום דבר לא קרה. באה התורה ואומרת, יהודי אחד שנהרג, ואני לא יודע מאיפה הוא נהרג, מי הרג אותו, תעשה טרסק שלם. אני מדבר על זה, אחד מהסיבות, בטוח שיש עוד סיבות, יש מאמרים שלמים בחסידות, אבל להחדיר לבן אדם שכל עם ישראל יראו שבאים הסנהדרין מירושלים ומודדים ונשכבים על הרצפה ומתלכלכים לאיזה עיר הוא הכי קרוב, למה יהודי אחד נהרג. זוכר שפעם שמעתי סיפור מרב מוישה פראגר, הוא אחד שעשה מחקרים על השואה, היה סופר מפורסם, הוא סיפר שהיה באושוויץ, הם העבידו את האנשים, אז היה קבוצה של בנות מבית יעקב, שעבדו במתפרה, הם עבדו בבית חרושת שעשו בגדים. אז היה לכל אחד מכונות תפירה, מכונות תפירה העתיקות, היה להם בד, וכל אחת עמדה ועשה תפירה. ועמדה הנאצית אישה, ושמרה שכולם יעבדו בהתמדה, לא להפסיק רגע אחד מהעבודה שלהם. אוקיי? עבדו, 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 ואתם יודעים, באושוויץ לא הרבה אכלו, היה קטסטרופה, אנשים לא היה אוכל, ואחת מהבנות עבדה, ופתאום היא נהייתה כבול עץ. היא לא שלטה על עצמה. המכונת התפירה עובדת, והיא סוחבת איתה את הסליל של הבד, תופר, 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 וכל הבד הזה הולך לאיבוד. וכל הבנות מבית יעקב האלה רואות, ואסור להם לרמוז, עושים לה פס, פס, אסור לרמוז. פתאום האישה הזאת, שהנאציץ הזאת רואה, את ההרס, את הטרגדיה, שהבד הזה נסחב אחרי המכונת התפירה והולך לאיבוד, בא לאישה הזאת, נותנת לה שתי סתירות, זורקת אותה על הרצפה ודורכת עליה ולוקחת מקל מרביצה לה עד זוב דם. וכשהבנות הסתגלו צעקו, אתם תמשיכו לעבוד, חבל על הזמן הזה. שומו שמיים. נגמרה העבודה בחמש, ואז את אותו בת, החברות שלה לקחו לצריף שלהם. והיה הסדר שאותו יום דווקא קיבלו מרק. אז כולם הלכו לתור, לקחו את הצלחת מרק שלהם, אבל היא לא הלכה. והם באים לצריף, והם רואים שזה השעות האחרונות שלה. הם ראו שהיא לא תוכל להחזיק מעמד, הדם נשפך ממנה. ואז היא מריחה את הריח של המרק. ואז היא אומרת בקול שהוא לא קול, בלחש, מרק, מרק, מרק. והבנות מסתכלות אחת על השנייה, אצלהם המרק זה פיקוח נפש. היא עוד כמה שעות בדרך הטבע לא פה, לתת לה את המרק שלהם, שאצלהם זה ממש פיקוח נפש. וכל אחת מסתכלת על השנייה ומחזיקה את המרק הזה, את החיים האלה. ואז נעמדה בת אחת, רחל, ואמרה לכל הבנות, כשהיינו בבית יעקב, ואם לבת אחת מאיתנו היה איזה צער, כולנו היינו קופצות לעזור לה, להציל אותה. אם אנחנו לא ניתן לה את המרק, אנחנו הורגים את עצמנו, אנחנו הורגים את הרגישות שלנו לחיי אדם, את הרגש של אהבה אחת לשנייה, את הקשר שיש בינינו מצד שאנחנו כולנו עם ישראל. איך אנחנו נעמוד בצד גם שנדע שהמרק הזה ילך לאיבוד, אבל לכל הפחות נציל את הנשמה שלנו נציל. רב מוישה פראגר אומר שאותו בת סיפרה לו, כולם באו לשפוך לה את המרק, נשפך שם מרק בפה שלה מחוץ לפה. הבת הזאת למחרת לא ראתה את אור השמש, אבל היא אומרת, אבל אנחנו ניצרנו, אנחנו נשארנו בצלם אלוקים. לפי זה גם נוכל להבין דבר מאוד פלאי. אנחנו בהתחלה אמרנו שהזקנים באים ואומרים, יעדנו לא שפכה את הדם הזה. מה הפירוש שהיא לא שפכה את הדם הזה? אנחנו רצחנו אותה, הזקנים? אומר הרש"י והמדרש מזכיר את זה, וכי עלתה הלב שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא לא ראינו פטרונו בלא מזונות ובלא לוויה. אומרים הזקני העיר האלה, אנחנו שלחנו אותו עם אוכל וליווינו אותו, יש מצוות לוויה של האורח. מה זאת אומרת? בוא נגיד שהם לא נתנו אוכל, בוא נגיד שהם לא ליוו אותו, הם רצחו אותו פה? מה זאת אומרת רצחו אותו פה? אומרת לנו התורה, הערך של יהודי הוא ערך עליון. אתה צריך לשלוח אורח עם אוכל. למה? שאם הנרצח הזה היה מקבל אוכל, אולי היה לו יותר כוח ויותר עוצמה להילחם נגד הרוצח. אם היית מלווה אותו, אולי זה היה נותן לו עוד יותר כוח. אומר, ידינו לא שפחה. מה זה לא שפחה? אנחנו לא הרגנו. אבל אם היית מעריך את הערך של יהודי אחד שבשביל פיקוח נפש דוחים את כל השבת, קהילה שלמה, כל העיר אנטוורפן, כל ירושלים היו מחלים את השבת, אם יש סיכוי שיהודי אחד ספק יהיה שהוא יחיה עוד קצת זמן, עוד כמה שעות. פיקוח נפש דוחה את כל התורה חוץ משלוש עבירות האלה. אם היית מעריך את זה, אז היית מרגיש שאתה שותף ברצח. אומרים הזקנים, אנחנו לא היינו שותפים לרצח, אנחנו שלחנו לו גם אוכל וגם מצוות לוויה. וכאן נחזור לדבר שלמדנו לפני זמן, איך זה קשור נפלא לפרשה שלנו. אנחנו זוכרים שיוסף שלח את השבטים להגיד לאביו יעקב שהוא חי, הם באו עליו ואמרו שהוא חי, ויעקב לא האמין בהם בהתחלה. ואז כתוב, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביו. מה הולך כאן? אומר רש"י, וזה כתוב במדרש, שיעקב שלח את יוסף, הוא היה עוסק איתו בפרשת עגלה ערופה. אומר אור החיים הקדוש, כשהוא ראה את העגלות, הוא ראה יוסף לא רק חי מבחינה פיזית, הוא חי מבחינה רוחנית. אם הוא זוכר את ההלכות שאנחנו למדנו לפני עשרות שנים, אם הוא זוכר את ההלכות האלה שלמדתי איתו, הלכות עגלה ערופה, זה סימן שהוא חי. יפה מאוד. אבל פה באה השאלה, למה באמת יעקב למד איתו את ההלכות האלה? למה באמת הוא למד את זה? מה הסיבה שדווקא הוא למד את ההלכות של עגלה ערופה? אז יש באמת אומרים שיעקב אבינו ליווה את יוסף, וגם שיוסף אמר לו אל תלך איתי, הוא אמר לו יש מצוות לוויה, לכן הוא לימד איתו את הלכות עגלה ערופה, שזה קשור למצוות לוויה, להביא אוכל וללוות את האורח. אבל הזוהר הקדוש אומר לו שיעקב לא ליווה אותו, וזה אומר הזוהר הקדוש דברים נוראים שיעקב אבינו כל הזמן הרגיש באיזשהו נקודה דקה 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 שהוא עשה לכאורה לא מושלם מושלם מושלם, שהוא לא ליווה אותו והוא לקח את האשמה את זה על עצמו. אז למה דווקא הוא לימד אותם את ההלכות האלה? הרב מסביר, יעקב אבינו היה יהודי צדיק, אבל הוא לא ראה מה שהולך לקרוא ליוסף, השם העלים ממנו, הסתיר. אבל מזליך הזה, באופן תת מודע, המזל שלו בשמיים הרגיש את זה. המזל שלו בשמיים, הנשמה הזאת שהייתה קשורה לא בגוף, היא כן ידעה את זה. זה פעל עליו בתת הכרה ללמוד את ההלכות של עגלה ערופה. למה? יוסף הלך למצרים. הוא עבר המון ניסיונות בבית פוטיפר עם האישה, בבית סוהר עם כל ערוות הארץ של מצרים. מה ייתן לי יוסף את הכוח להתמודד? באופן תת מודע, יעקב למד איתו את הלכות עגלה ערופה. למה? לומר לו, תדע לך כמה חשוב כל יהודי. כמה יש ערך לכל יהודי. עגלה ערופה מלמד אותנו את השליחות הנפלאה שיש לכל יהודי. שאם חסר יהודי אחד בעולם, עושים טרסק שלם גדול, אחד שאני לא מכיר אותו, אני לא יודע בכלל, אולי הוא לא היה הצדיק הכי גדול. כל אחד יש לו איזושהי נקודה של אור, של קדושה, של אלוקות שהוא מביא לעולם. ובתורת של שלמה הוא מביא מהמדרש וגם מבעלי התוספות ועוד דבר נורא מעניין. אז כאן אנחנו למדנו שלמד הלכות עגלה ערופה. יש עוד סיפור. אומר המדרש שם שהוא למד את העגלות שנשאו את המשכן במדבר. מה קשור אחד לשני? זה הסבר מאוד מאוד נפלא, אומר השפת אמת. למה באמת העגלות נשאו? כל העניין הזה של לקחת את המשכן, גם במדבר, במקום ארץ צייה ואויב, במקום שיש נחשים ועקרבים, שזה מקום הקליפות, להוריד קדושה בעולם. העגלות האלה שנשאו את המשכן, כל הזמן שנשאו במדבר, המשיכו קדושה. ולכן מעניין, בהלכות שבת יש דין שהעגלה זה רשות היחיד. יעקב העביר ליוסף את המסר, אתה יורד למקום של מדבר, לערוות הארץ, למצרים. התפקיד שלך לגלות שם קדושה. כמו העגלות שנשאו את המשכן, הם היו רשות היחיד, תמיד אתה תרגיש רשות היחיד, אתה קשור לקדוש ברוך הוא. אתה נמצא במדבר, אבל אתה לא מתערבב, אתה לא מתבולל שם. אתה חי במה שאתה צריך לחיות. וכאן הרב אומר דבר מרגש מאוד. הרב אומר, מה זה אומר לנו? לפעמים אנחנו פוגשים חלל. לא חלל פיזי, חלילה וחס, חלל שנפטר מן העולם, שמת חלילה. אני מוצא בן אדם שהוא נמצא בשדה והוא ירד מהדרך. אין לו רגש לאלוקות. השדה כתוב בחסידות שזה ענייני רשות. הוא שקוע בתוך תאוות העולם הזה. והוא איבד את עצמו. הוא לא מרגיש קדושה. אומרת התורה, מה זה חלל? חלל מלשון ריקנות. רבינו בחיי אומר, מה זה החלל? מלשון חולין. אתה רואה בן אדם, חי בגשמיות, אבל ברוחניות הוא חלל, הוא ריק מקדושה. הוא מרגיש בתוכו בלי משמעות בחיים. הוא מרגיש חולין. זה התפקיד שלך שאכפת לך. ואתה הולך להתייחס אליו. ואתה הולך להרגיש אותו. ואתה הולך לתת לו מזון ולוויה. כאן יש דבר מאוד מעניין. בפשטות, מה פשט לא שלחנו אותו בלי המזון ולוויה? את הנרצח. שככה, כמו שהסברנו, היה לו יותר כוח אולי להתמודד עם הרוצח. הירושלמי אומר דבר מפליא. הירושלמי אומר, זה הולך על הרוצח, זה הולך. לא שלחנו את הרוצח בלי מזון ובלי ללוות אותו. מה פשט? תראה איזה עומק נפלא יש. יש כזאת אמרה שאומרים בשם הרב מלובביץ', אני לא יודע אם זה המקור, אבל כך אומרים, שהרב פעם אמר, אין בן אדם רע, יש בן אדם שרע לו. אותו רוצח השם ישמור, למה הוא רצח? הוא הרגיש רע עם עצמו, הוא היה מתוסבך עם עצמו, הוא הרגיש בודד, הוא הרגיש שאין לו אף אחד, הוא הרגיש שאין לו אהבה, וזה גרם לו להיות מכור לכל מיני ענייני העולם הזה, מכור לכל מיני דברים של סמים או של עוד דברים אחרים. זה הסיבה שהוא נהיה רוצח. אומר ירושלמי, תן לרוצח הזה מזון, תן לו לוויה, מה זאת אומרת? תן לו המזון, כתוב, הוא ואת תורתך בתוך מאה, תלמד אותו תורה. מה זה לוויה? דבר נפלא, אתם יודעים שבא אלינו אורח, אנחנו מביאים לו לאכול, לישון ושתייה, אשל, אכילה, שתייה, לינה. מה הדבר הכי גדול? כתוב בספרים, אומר הרמב״ם, שכר הלוויה מרובה מן הכל. הלוויה יותר חשוב שנתתי לו אוכל, יותר חשוב שנתתי לו לישון. ואומר הרמב״ם, זה החוק של אברהם אבינו, שהיה מאכיל, משקה ומלווה אותם. וזה, ואמרו חכמים, כל שאינו מלווה, כאילו שופך דמים, אומר הרמב״ם. מה פשט? מה פה ששופך דמים? נתתי לו אוכל, נתתי לו לישון, פתר לי את הדלת, ביי ביי. הלוויה הזאת עושה שאכפת לי ממך. זה לא רק שנתתי לך אוכל מכיוון שאני מרחם עליך, או אתה בא למקום שאין לך אוכל, בוא תיקח אוכל. הלוויה זה הרגש, הלוויה זה הקשר הנפשי. הלוויה, אני נותן לבן אדם הזה מאכל נפשי. אתה חשוב אצלי, יש לך ערך אצלי. לכן הלוויה זה יותר מאוכל ושתייה ושינה. אוכל ושתייה ושינה אני צריך לתת מכיוון שאין לו את זה. לוויה אני לא צריך לתת, למה אני נותן? מכיוון שאני מרגיש שהוא חשוב אצלי בחיים שלי. עד כדי כך שיש אפילו הלכה, שיש מקרים שבאמצע הסעודה מותר לבעל הבית לעזוב את הסעודה, ללוות את האורח החוצה. סתם, גם בזמננו יש אנשים שחושבים שבזמננו אין את זה, גם בזמננו יש מצוות לוויה, לכתחילה אם אפשר עד הפתח של החצר, אדם שגר בהרבה דירות, לכל הפחות ללוות אותו ארבע אמות ללוות אותו. זאת אומרת, 2 מטר בערך, תלווה אותו, לך איתו. זה מצוות הלוויה. אנחנו היום בזמננו מוצאים עוד הרבה כאלה ילדים, נערים, שקוראים להם נושרים, נופלים. גם פה גרים זה קורה. אנשים האלה באיזשהו מקום עזבו את העיר, את המקום של האנשים, והלכו לחפש בשדות, לחפש בקרמים, לחפש בעולם הזה, אולי העולם הזה ייתן להם. מרגישים בודדים, הם מרגישים שאף אחד לא מתייחס אליהם, לא אכפת להם, אין להם לוויה, ובחוסר זהירות הם הולכים לשדה, להפקר, ומנסים בכל מיני דברים. מחפשים אולי זה ימלא אותם, ולאט לאט הם מרגישים שהכל הבל הבלים. לאט לאט הם מרגישים את החלל, את החלל, את החלום, הפנטזיה הזאת. לאט לאט הם פתאום מרגישים שמה שנראה להם שהעולם הזה מציע, החיים נוצצים, זה לא זה, זה לא זה בכלל. והם נרצחים, הם מתים מבחינה רוחנית. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה את הילדים האלה, אל תהיה אדיש, אל תחשוב שזה אבוד, תלך אליהם, תקרב אותם, תן להם חום גשמי, אוכל, מזון וחום רוחני. הם פשוט נאבדים. יש כזה סיפור שמישהו עמד לדוג דגים, והוא רואה אצל איש אחד ששוכב על ידו יושב, ויש לו המון דגים אצלו. אז הוא אומר לו, תגיד לי, איך זה מצליח לך? איך זה מצליח לך? אז הוא אומר לו, תראה, פשוט מאוד, אני לוקח שעון, מצלצל, ואני זורק את החכה עם השעון הזה, וכל הדגים באים, ואני מצליח, פשוט מאוד מצליח, תופס את הדגים. יופי. אז הוא אומר לו, אוקיי, אני... לא, הוא אומר לו בהתחלה, איך אתה עושה את זה? אתה רוצה את ההצעה? תן לי, $100 אני אתן לך, ואז הוא נתן לו את ההצעה הזאת. אוקיי, לקח את השעון, זרק, ו... ושום דבר לא קורה, שום דבר לא קורה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, איך, אצלי זה לא קורה? הוא אומר לו, כן, אני הפסתי עוד דג. עולם הזה לפעמים תופס דגים. וזה מה שאומרת לנו התורה, כל האנשים האלה שנפלו ואין להם תקווה ואין להם תמימות ואין להם משמעות בחיים, זה האחריות שלנו. ובייחוד המנהיגים, הרבנים, הם צריכים לחשוב על זה. כמה הילד הזה משתוקק לחום, לאהבה, לאיזה קשר. וזה המסר שהעניין הזה של עגלה ערופה. לרב אומר דבר, עוד דבר. זה גם מסר לאותם הילדים. אותם הילדים האלה שמרגישים חלל בשדה. והם מרגישים שאין לי ערך בחיים, אין לי משמעות בחיים, אף אחד לא מסתכל עליי ואני שום דבר, ואני רוצה באיזשהו מקום, כמו שאומרים, להתאבד מבחינה רוחנית, לעשות מה שבא לי. אומר הקדוש ברוך הוא, לא תדע, השם מדבר אליהם, אל אותם הילדים והמבוגרים שנפלו, אתם חשובים, תראו שהסנהדרין באים מירושלים לחפש אתכם, תראו שכל גדולי ישראל מחפשים, מכיוון שכל יהודי בעולם יש לו ערך עצום, יש לו עוצמה עצומה, ואתה יכול להפוך את העולמות, לגלות את האלוקות בעולם. זה המסע שלך, זה המאבק שלך. כמה שאתה מרגיש שאתה מרגיש את החלל ואין לך ערך, כמה זה שאתה מתגבר על זה, גילית האלוקות בעולם, כמה ערך יש לך בעולם. ואז הרב אומר דבר נפלא שנוגע לכל אחד מאיתנו. עד עכשיו דיברנו על אנשים אחרים, עכשיו בוא נחשוב על עצמנו. בשנת תוף שין חוף ה' פרשת שופטים, רב אמר איזו הוראה אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול ללמוד מעניין של עגלה ערופה. אז רב אומר ככה, שבן אדם מרגיש לפעמים חלול, חלל, בלי ערך, בלי חיות, בלי התלהבות, הוא מרגיש יבש לגמרי. מה הוא מתחיל לחשוב? אתה חושב, מה עשיתי? איזה חטא? דיברתי לשון הרע, לא שמעתי על שבת, כל אחד מחשב. אבל לפעמים יש מצב, כמו שאומרת לנו התורה, כי מצא חלל, נופל בשדה, לא נודע מעיקר. בן אדם הולך בחודש אלול לעשות תשובה. הוא מרגיש ריקנות, הוא מרגיש שאני לא קרוב לקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שאני עושה את המצוות מתוך הרגל, מתוך שגרה, בלי קשר פנימי, ואני לא יודע מי יקה אותו. איזה אקדח, איזה סכין, מי גרם מן המצב הזה? אני לא יודע מה שקרה. ואני לא מרגיש כמו חלל, כמו שאדם נפטר, כמו שאומר אדמו"ר הזקן שכתוב בפסוק, שופך דם האדם באדם. מברר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, מה זה דם האדם באדם? אצלנו יש שני אנשים. יש את הנפש האלוקית שלנו, ויש את הנפש הבהמית שלנו. שופך דם האדם, לפעמים הנפש הבהמית שופחת, הורגת, רוצחת את הנפש האלוקית. אבל אני מתחיל להתבונן, מה זה, מי עשה את זה? איזה חטא? איזה חלק בנפש הבהמית? ואני לא מוצא. וגם זקני העיר אומרים, אנחנו לא עשינו את זה, אנחנו לא יודעים מי עשה את זה. מי זה זקן? זקן מי שקנה חוכמה. אומר הרב, אז מה עושים מקרה כזה? אני מרגיש יורד, אני מרגיש נופל, אני מרגיש ריקנות, אני מרגיש חולין, ואני לא יודע מאיפה זה. מה עושים? התיקון לעשות עגלה ערופה, אומר הרב. מה זה עגלה ערופה? הרב מסביר ככה. אנחנו יודעים שהמצוות מתחלקות לשלושה סוגים. עדות, חוקים ומשפטים. משפטים זה מצוות שבשכל טעם ודעת. עדות זה דברים שאני לבד לא הייתי עושה, אבל אחרי שהשם ציווה אני יכול למצוא לזה טעם. חוקים זה למעלה מטעם ודעת. שעטנז, פרה אדומה. אומר הרב שהרמב״ם אומר בסוף הלכות מעילה, וגם הרמב״ן אומר, שעגלה ערופה זה מצד מצוות של חוקים. למעלה מטעם ודעת. למה? אנחנו יודעים, כל הקורבנות עשו אותם או בבית המקדש או אל מול בית המקדש. מי שחט אותם? הכהנים. איפה שחטו אותם? מן הצוואר. זאת אומרת, בכל הקורבנות שבעולם יש כללים מסוימים. עגלה ערופה לא ככה. איפה עושים את העגלה ערופה? לא בבית המקדש, לא אפילו מול בית המקדש, במקום רחוק רחוק. מי עושה את העריפה הזאת? לא כהנים בכלל. איפה שוחטים אותה? לא מן הפנים, אלא מן העורף. מסביר הרבה, מה זה עורף? אנחנו מכירים, בפנים יש את כל החושים שלנו, ראייה, שמיעה. הגילוי של בן אדם, הרגשות שלו מתבטאות בפנים. עורף זה נקרא דבר, בן אדם עושה דבר בלי רגש, בלי חיות, בלי התלהבות. איך אנחנו אומרים את הפסוק הנפלא הזה, שכתוב שמשה רבינו אומר אל הקדוש ברוך הוא, תסלח לעם ישראל, כי עם קשה עורף הוא וסלחת עליו. מה זה כי? זה סיבה? כן. אומר משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא, הם עושים חטאים. אבל הם עקשנים, גם כשהם ירדו, הם יהיו קשורים איתך. כי עם קשה עורף הוא. אומר הרי, העורף מסמל עקשנות, קשה עורף. מה זה אומר? אומר הרי, שאתה מרגיש כי אם מצא חלל בקרבך, אתה מוצא אצלך ריקנות, חולין. מה התיקון שלך? עגלה רופא, מה פירוש? תתחיל לקיים מצוות בלי שאתה מרגיש. תתחיל לעשות דברים בלי שאתה באמת חי בזה, מתחבר בזה, מבין את זה, מרגיש את זה. יש אנשים שמחפשים בעבודת השם ריגושים. אנשים לפעמים לומדים, מחפשים הרגשים. אבל עבודת השם היא לפעמים בלי הרגשים. אתה לא צריך לחכות לרגשים. אתה עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מרגיש כי מצא חלל בקרבך אצלך, העצה היא, תעשה מצוות מן העורף, עגלה ערופה, לא בבית המקדש, אתה לא רואה את הקדושה. לא על ידי הכהנים, גם סתם. וגם תשחט מהעורף, תעשה מצוות בקבלת עול. וזה המצוות שהן אור מקיף. כתוב אור מקיף חודר במדרגות הכי הכי נמוכות. ואז ממשיך הרב ואומר, ואיך יקרה? הסוף של הפסוק, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך. בסוף תגלה את הסיבה, את המקור, למה אתה במקום שרצחו אותך. אתה תגלה את הרוצח, תגלה את הסיבה שאתה מרגיש להיות בתוך החלל. כאן שהעבודה היא לא שישאר באור מקיף. העבודה היא שתגלה את הנקודה הפנימית, שתזכח את העבודה הפנימית. זה נקרא שאתה עושה מצוות בתור קבלת עול, זה פותח לך מדרגות. לפני הרבה שנים, כשהבן שלי הבכור נהיה בר מצווה, אז הלכתי לחפש לו לעשות תפילין מהודרות, כשהייתי לארץ, ביררנו, בסוף מצאנו לו תפילין. הוא התפלל בבית חב"ד, הוא השאיר תמיד את התפילין אצלו בבית חב"ד, היה שם איזה ארון, מתחת לארון קודש, שם את התפילין. אחרי ממש תקופה קצרה מאוד אחרי הבר מצווה, הוא בא לבית כנסת, רוצה להתפלל, אין את התפילין. התחיל לחפש מישהו, רק כנראה מישהו לקח, השאיר ושכח להחזיר, אתם יודעים. מסתובבים על הברדיץ' של הרבה, שפעם הוא בא מאחרי המקווה, הוא בא הביתה, אז אשתו אומרת, איפה המעיל? אומר, מישהו החליף לי את המעיל, ואת המעיל שלי הוא לקח. אישה אומרת, אז רגע, אז למה לא לקחת את המעיל שלו? הוא אומר, כן, הוא שכח להשאיר לי את המעיל שלו. חסר לו, הוא פשוט אישי ושכח, מחפשים, 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 ואז מישהו אומר לי, היה אצלנו בית חב"ד, אדם, שלא היה בריא בנפשו 100%. זאת אומרת, אני ראיתי אותו, שנכנס איזה בן אדם, והוא שם לו תפילין, לך תשאל אותו. אני אלך לבן אדם הזה, אני אומר לו, אתה ראית אולי את התפילין של הבן שלי? כן, הוא אומר לי. מה? הוא אומר, כן, נכנס פה איזה בחור ישראלי, שאלתי אותו, הנחת היום תפילין? הוא אמר לי, לא, אמרתי לו, תניח, בסוף הוא הסכים, הנחת תפילין. אז אני אומר לו, ואיפה התפילין? הוא אומר לי, מה? אחרי זה שאלתי אותה, אתה רוצה תפילין? הוא אומר לי, כן, הבאתי לו את התפילין. אני מסתכל, אתה את התפילין של הבן שלי, אתה רוצה לעשות מצווה, תן תפילין שלך, אבל אין עם מי לדבר. עבר שנים, אני לא זוכר כמה, הרבה הרבה שנים. היה לנו פה אחד, בשם ליבר, מאנטוורפ, שהיה בכפר חב"ד בארץ, וביום שישי הוא נסע, נדמה לי, לביתר. הוא נוסע בדרך במכונית, והוא רואה מישהו עוצר טרמפ. אוקיי, עוצר טרמפ, אז הוא המשיך לנסוע, זה היה כבר יום שישי, מאוחר ניס. ואתם יודעים מה, אז הנפש האלוקית מתעוררת. אז הוא עשה פרסה, איך שאומרים, חזר בחזרה, לקח אותו טרמפ. אוקיי, השני נכנס עם התיק שלו, ויש לו תפילין, והוא שם אותם על יד החלון של המכונית. הוא רואה שם כתוב סלבטיצקי. הוא מכיר אותי. זאת אומרת, אה, תגיד לי, יש לך משפחה באנטוורפן? הוא אומר לי, לא. אז אני אומר לו, כך הוא אומר לי, אני אומר לו, יש משפחה סלבטיצקי? הוא אומר, לא, לא מכיר. יש לך איזה קשר? שום לא. קשר עם אנטוורפ, יש לי, מה הקשר? פעם נסעתי לטייל בעולם, ובאתי לאנטוורפ, ונכנסתי לבית חב"ד, ושם היה יהודי שהביא לי, שהניח לי תפילין, ואחרי זה נתן לי את התפילין. ואז אני רואה כתוב, באמת, מוישה, מם זין, מוישה זלמן, סלבטיצקי. אז אני אומר לו, אה, אני יודע מה התפילין האלה, מה התפילין האלה, הוא מספר. ש... זה הסיפור. הבן אדם הזה, הוא כבר לא דתי, הוא כבר לא... כשהוא היה במכונית, הוא רואה עם פאות, נראה כמו חסיד ברסלב כזה, חי כזה עם גיטרה. מספר, 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 ומדבר לו, אז הוא אומר לו, תשמע, הבן אדם הזה הביא לי את התפילין, לקח לי את התפילין, לא הנחתי מה אף פעם, באתי לארץ, שמתי בארון. פעם אחת אני פותח בארון, רואה את התפילין, אז אני אומר, אה, אולי נעשה קצת בשביל הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך את זה, אני חופשי, זורם, הולך לכל מיני מקומות וכו'. נניח את התפילין. הניח את התפילין, למחרת עוד פעם, או לא זוכר אם זה היה למחרת, אחרי שבוע, כמה פעמים, זז משהו. החליט, אני לא יודע מה עושים, מה מתפעלים, הלך לבית כנסת, הראו לו מה להגיד, שמה ישראל וכו' וכו'. התחיל להניח תפילין והתחיל התפלל. אחרי כמה זמן, מישהו אומר לו, הרי אתה ספרדי, התפילין האלה אשכנזיות, אתה צריך להניח תפילין ספרדיות. בסדר, שמתי את זה בארון, הלכתי וקניתי לו תפילין ספרדיות. אבל לא, אותו הפייר, אותו האש, אותו התלהבות, נעמדה לי. הלכתי לאיזה מקובל בארץ, אומר לי, תביא לי את התפילין השניות, תסתכל עליהם, בדק אותם, אמר, זה התפילין שלך, תשים את התפילין הספרדיות בצד, זה התפילין שלך, זה השורש הנשמה שלך. התקרב ליהדות. ואז, במוצאי שבת, אותו הליבר הזה מתקשר, תשמע את הסיפור. ואז אני אומר, זה התפילין של מוישי. עבר זמן, הייתי בארץ ישראל, בבנייני האומה ביד כסלב, היה התוועדות. ואז בהתוועדות אני מספר את הסיפור, ואז אני אומר, אולי הבן אדם הזה נמצא פה. היה שקט, אחרי כמה, לא יודע כמה דקות, זה אני! עלה למעלה, התחבקנו, התנשקנו, זה הכל. אומר, אני רוצה להחזיר את התפילין, אומר, לא, זה התפילין שלך, זה הניצוצות שלך, זה התפילין שלך, זה שלך. זה נקרא לעשות מעשה בקבלת עול בלי רגש. סתם, אבל באור מקיף לתפילין, למצוות השם, יש כוח של קדושה. ולכן התיקון הוא לעשות מצוות בקבלת עול. אבל פה יש לנו עוד נקודה. רואים מה חלל יכול להביא. איך הבן אדם הזה נמצא מת, כאן שהוא היה חלל. לבן אדם שמרגיש ריקנות, אותם הבחורים הנפלאים האלה, האהובים האלה, שהם לא מוצאים את עצמם, לא מוצאים את עצמם. ואני שמעתי מטברסקי, אחד פסיכולוג, אמר, כמה שבן אדם יותר רגיש, יותר הסכנה יש. לאנשים האלה לפעמים רגישים מאוד, הבחורים הצעירים האלה. הם מחפשים יותר, והם לא מוצאים, והם לא מקבלים מה שהם צריכים לקבל מאיתנו. הם בורחים. הם מחפשים במקומות אחרים. ולפעמים הם לא מוצאים שם גם, לא לפעמים בדרך כלל, ואז הם עוד יותר נופלים. אומר הקדוש ברוך הוא, חלל זה המקור לבעיות. אם אתה מרגיש ריקנות, זה המקור לבעיות. ויש כאן לפי זה נבין משנה. המשנה אומרת, רבי חנניה אומר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה זאת אומרת? דבר ראשון, הנאור בלילה. מה, ואם הוא ביום? מה, הוא עשה איזה חטא בלילה? מה הוא עשה חטא בלילה? והמהלך בדרך יחידי. איזה חטא הוא עושה? הוא הולך בדרך יחידי. והמפנה ליבו לבטלה הוא סתם בבטלה. ומה המילה הזאת מתחייב בנפשו? תגיד, חייב מיתה, מה זה? מתחייב בנפשו, איזה הגדרה הזאת? יש לנו כלל, אומרת הגמרא, בעניין אחר, מי שקונה מן הכנב. זאת אומרת הגמרא, לא העכבר גונב, החור גונב. מה הפירוש? חס ושלום, מישהו מוצא בבית שלו עכבר, ויש לפעמים, הוא מחליט, אני אתפוס את העכבר הזה. זה לא יעזור. אני אשים את הסמים בשביל להרוג את העכבר. אתה צריך למצוא את החור. אומרת הגמרא, מי שגונב, למה הוא גונב? הוא יודע שיש לו אפשרות למכור. אז אותו בן אדם שהוא מוכר לו, זה החור שלו ששם הוא יכול לברוח. מה אנחנו לומדים? שאנחנו הולכים לעשות תשובה. הדבר ראשון, מה שאמרנו בהתחלה, אתה צריך לדעת את הערך שלך. זה מלמד אותנו פרשת עגלה ערופה. אתה צריך לדעת את הערך של יהודי. מה ידחוף אותך, מה ייתן לך מוטיבציה לעשות תשובה שאתה מרגיש שאתה חלק אלוקם ממעל ממש. שבשבילך הסנהדרין באים לחפש מאיזה מקום הוא הכי קרוב. ובוכים ועושים עגלה ערופה ואומרים לו אנחנו אשמים. מה זה סתם חלל? תדע לך, אתה בחוץ שכזה שחס שלום אתה לא מוצא את עצמך. ויש לך המון חום בלב, אתה לא יכול לבטא אותו. יש לך המון קשר לקדוש ברוך הוא, ואתה מתמרד מכיוון שזה לוחץ עליך, אתה לא מקבל את המבט הנכון. אתה יודע כמה אתה חשוב לקדוש ברוך הוא. אנחנו שעושים תשובה, דבר ראשון, תרגיש, כל אחד צריך להרגיש כמה אני חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. וזה ייתן לי את המוטיבציה לעשות תשובה. זה ייתן לי את הקשר לקדוש ברוך הוא שנותן לי את הכוח לעשות תשובה. זה ייתן לי את הרגש כמה אני מצטער על העבירות שעשיתי. זה למדנו באלול מפרשת עגלה ערופה. ויש פה עוד נקודה. אם אתה מרגיש ריקנות, תדע לך, פה תמול הכלב. המהלך יחידי, אתה לא עסוק. אתה מדבר עם מישהו, אוקיי, אתה מדבר עם מישהו. אתה עסוק. ברגע שאתה לא עסוק, חלל זה הבעיה. שאתה ער בלילה, בלילה הזמן, או לישון, או ללמוד תורה. אתה סתם ער, זה מקום חלל שיכנסו לך כל מיני, איך שכתוב, הבור ריק, וכשהבור ריק, נחשים והעקרבים נמצאים בו, אוטומטי הרע נכנס בו. והמפנה ליבו לבטלה, אתה עסוק בדברים בטלים. מה זה מתחייב בנפשו? אם אחרי זה נפלת השם ישמו ונהיית חלל ונפטרת וחס שלום אתה מרגיש מת מבחינה רוחנית, אין לך רגש, אין לך אהבה, אין לך איזה קשר, אין לך משמעות בחיים, אל תגיד זה בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. אתה מתחייב בנפשו, אם אתה עושה לך ריקנות בחיים, תדע לך הריקנות הזאת היא שחס ושלום יכולה להרוג אותך מבחינה רוחנית. אנחנו מכירים שאדם שנפטר, ייד שנפטר, הוא אבי אבות התאומה. מה הסיבה של אבי אבות התאומה? אומר אור החיים קדוש, יש לו את החלק אלוקה ממעל ממש. ברגע שהחלק הזה יוצא, נהיה מקום ריק, אוטומטי חודר. אומרת הגמרא במסכת ברכות, בוא ראה שלא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. מידת בשר ודם כלי ריק מחזיק וכלי מלא אינו מחזיק, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, מלא מחזיק, ריק אינו מחזיק. אם אתה ממלא את עצמך בתורה ומצוות, אתה יכול להוסיף, 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 אבל חס שלום שהכלי ריק, אתה מפנה ליבו לבטלה, זה המקום שאתה נהיה ריק. היה לפני 50 שנה בערך, היה מקום, יש מקום בארץ ישראל בירושלים שנקרא מצפה הבית, שמנו אתה יכול לראות את הירדן, הים המלח ואת הים הגדול. ויש שם בן אדם שהוא אחראי על המקום, ובאים אנשים בראש השנה לעשות את התשליך. אוקיי, הבן אדם הזה מסתובב, הוא רואה פתאום שלושה בחורים מסתובבים ומחפשים, מחפשים, מחפשים, והוא רואה, ובאמת מה הם עשו? הם שאלו איפה אפשר לראות ים, אז אמרו לו על מצפה. אז הוא הולך למעלה, הם הלכו למעלה, שלושה בחורים, ואומרים את התפילת השליח עם דמעות. כזאת התרגשות. הבן אדם האחראי שואל אותם, תגיד לי, מה הסיפור פה? אוי, מתחמקו. ראה שהם לא רוצים, לא דיבר. באותו מקום באים הרבה פעמים אנשים, גם בסוכות, בפסח, כל השנה הוא לא רואה אותם. עברה שנה, הפעם הם כבר לא חיפשו איפה רואים, הם כבר מכירים את המקום, באו למקום בראש השנה. והממונה אומר, ברוכים הבאים, הוא נזכר, זה נשאר לו, נשאר לו. הוא שואל את האנשים האלה, אנשים בוגרים, אומר להם, תגידו לי, מה אתם עושים פה, מה אתם מתרגשים כל כך? הם לא רצו לענות לו. בסוף הם סיפרו לו. אנחנו היינו ילדים קטנים, שהיינו גרים בפולניה. שהנאצים ימח שמם נכנסו, אספו את כל ההורים שלנו, את כל הילדים שלנו, ואמרו לנו שאנחנו צריכים לאסוף את כל הדברים, את כל הפקלך, ונוסעים. האבי ואימי החליטו לברוח, הם כבר שמעו שמועות, אבל מה עושים איתי? היה להם אפשרות לשים אותי במנזר, אבל הם נקראו מה לעשות או לא מה לעשות. באו לרב של אותו עיר, של אותו כפר, אותו עיר, והם שאלו, אתם יודעים, זו שאלה בפוסקים, היה בזה המון שאלות אם מותר היה לעשות את זה או לא. יש ספר מקדשי השם ועוד ספרים שמאוד נכנסים בזה. אז הרב הזה אמר ככה, אתם יודעים שהיטלר אמר שמה הוא רוצה? רוצה לאבד את היהודים, רוצה להרוג יהודים. המצווה היום הכי גדולה להישאר חיים, זה המצווה שלנו. תלכו למנזר, אבל תעשו שתישארו חיים. אמרנו לו, רב, אנחנו ילדים, נבוא לשם, נהיה בכנסייה, ישפכו עלינו מים שאצלהם להבדיל, מים כתושים הם קוראים לזה, מים תמאים, ואנחנו נאבד את כל הידישקייט שלנו. ואבא שלי עומד בוכה, מה יהיה איתם? אומר הרב, כל שנה, בראש השנה אתם זוכרים שאבא הולך איתכם לעשות את התשליך? איפה שלא תהיו בראש השנה תלכו לעשות תשליך. ושם תכוונו לשפוך את המים האלה שהיזו עליכם, שזרקו עליכם בכנסייה, לשפוך אותם בחזרה. שאתם נשארים יהודים. ואז אותו אחד מהם, אחד הילדים אומר, אחד זה שסיפר, בראש השנה הראשונה עשיתי את זה. באתי, ואני רואה עוד ילדים עם בגדים של כנסייה, ובאים אל התשליך. ולא הבנתי מה הם עושים פה. בשנה הבאה, עוד פעם, אותם ילדים באו, הם היו קבוצה של כמעט 10 או בסביבות 10 ילדים, שעמדו תמיד ביחד. נזכרת גם בשנה שעברה ביחד. הסתכלנו, איבדנו אחד בשני. לא דיברנו, אבל עוד איך דיברנו. איך שדיברנו. לא היה לי ספק, הילדים האלה יהודים. במשך הזמן התקשרנו, ובשנה אחרי זה אמרנו את התשליך כולם ביחד. וכל אחד הזכיר איזה מילה ביידיש, אגיטנטוק, אגוטנאכט, הזכירו לנו מילים ומנהג יהודי, שנזכרנו בזה. אחרי המלחמה התפזרנו. אנחנו השלושה נפגשנו פה בארץ והחלטנו אנחנו ממשיכים את המסורת, וכל שנה אנחנו באים לפה בשביל להגיד את התשליך. הם לא הרגישו חלל ריק, הם מילאו את החלל שלהם בתשליך. כל אחד מאיתנו צריך למלא את החלל שלו, מכיוון שברגע שחס ושלום בן אדם מפנה ליבו לבטלה, חס ושלום שבן אדם נמצא חלל, חס ושלום הוא יכול להגיע כי ימצא חלל בשדה. ששם ייתן לכולנו המון עוצמה, המון כוח, לעשות את הדבר הכי נפלא שאנחנו יכולים לעשות, שינוי, להתחדש, לשוב למה שאנחנו באמת. ואז כולנו נרגיש כל כך טוב שחזרנו הביתה, כמו אותם הילדים שכל פעם בתשליך מרגישים אנחנו נשארנו בבית.